ערב טוב לכם, צהריים טובים או בוקר טוב, כאן בפודקאסט בלאו גראנה מספר 161. כן, הפודקאסט השני לעונת 25-26, עונה שכבר עכשיו עשינו בה מהפך גדול, מ-2-0 או 0-2 אם תרצו, ל-3-2, ואנחנו לפני שנתחיל, נחזור ונגיד כרגיל, תודה גדולה לספונסרים שלנו, בירה אסטריה, הבירה עם הכוכב, אסטריה אדם, אמרתם ברצלונה, אמרתם אסטריה, אחלה בירה שכיף לשתות אותה היום בימים החמים האלה, ובירה שהעבירה לי מצוין את המשחק המותח שהיה לפנינו, הסתיים ממש לפני רבע שעה, ועליו אנחנו נדבר באריכות כבר עם האורחים הרגילים שלנו, עם האורחים שותפים, עם האנשים הרגילים שלנו, ומיד נגיד שלום וערב טוב לאיש האגדה, שי פל.
מה קורה יוז? שמעת תום, אנחנו אנשים רגילים.
כן, לא, אתם כאילו הרגולר, אתה יודע, בסדרה יש את הריאקורינג ויש את הרגולר קאס. אתם ברגולר קאס, אתם לא ספיישל גסט סאר.
יצאת יפה.
כן, אז אם האנשים הרגילים שלנו של הסדרה הקבועים, אז שי והישר מרמת שער עצמי, שחזר אלינו היום בגדול, תום רוזנבסר. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב, אני רוצה להגיד כבר עכשיו, אני לא אעמוד בעוד עונה כזאת. הלב שלי לא יעמוד בעוד עונה כזאת. אנחנו כולה במחזור השני, זה לא שאובדן נקודות היה פה קריטי, אבל הכל קריטי, ובחיית כאילו, המשחק הזה הלך הכי סיידווייז שיכול להיות, ואיכשהו אנחנו הצלחנו, מה זה איכשהו? איך שהצגת אותי, עם שער עצמי הצלחנו לחזור.
אז כן, ואני מזכיר לך ששבוע שעבר, עמדנו שנינו על הבמה בבר המורגן, ששוב זה המקום להודות להם על האירוח, ושאלתי אותך אם שער עצמי יעשה הופעה עונה, בעיקר שלבנדובסקי היה פצוע במשחק קודם, אמרת לי, אני אקבל אותו בברכה.
מה זה בברכה? וולקאם!
אז שער עצמי הוכיח היום שלא רק שהוא הגיע בזמן, אלא שהוא גם חתכת ווינר, זאת אומרת, לא כבש כבר שני מחזורים לפחות, והנה הגיע היום בדיוק בזמן. איזה דקה זה היה? 92? 3 ככה?
91.
כן, אבל אחת כבר שהפך ל-2, כן. כאילו 91 ומשהו. הרי 91-01 זה כבר 92. הגיע שער עצמי. היה שער יפה דווקא. הרמה יפה של המין, נגיחה יפה של השער עצמי. לא רע.
נגיחה עם, 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 עם הלב והנשמה. כל הכבוד לך, אונאי.
אונאי זה שם בסקי, לא? אגב,
בניגוד
לנגיחה ש-20 דקות קודם לכן, בערך חצי שעה של פרן, שיכולה להכריע את המשחק, ונגח נגיחה, עכשיו תראיתי עם חברים, אמרתי גם, זה כמו נגיחה של כדור שאתה מחזיר לשוער. כאילו, במקום לגוח את זה, עם כל הלב והנשמה, הוא נתן בקטנה לשוער, לקמפוס השוער של... של מה היה איתי היום? שער של לבנטה, שהיה לא רע כרגיל כמו רוב השוערים נגדנו.
קונת קוראים.
כן, הוא היה בסדר, הוא היה בסדר, אבל הוא לא היה מדהים, אתה יודע, זה... אנחנו עשינו המשחק הזה סמטוחה.
זה לא היה לב להגיע שין.
טוב, אז בואו נתחיל לפרק את המשחק. כתב לי עכשיו חברי פרופסור רוז אלמוג, שהוא גם איש מקסים וגם פועד שרוף של ברצלונה, למי שלא יודע, וגם שמולה בחיפה. אז כתב לי, כמובן לא מתערב בפודקאסט, אבל אני רוצה לדבר איתך, אני מציע לך לדבר על שני דברים. החיסרון של איניגו מרטינס, שהיה בונה התקפות והביא קשיחות, ועכשיו במקומו יש את הראוחו שלא בונה התקפות. והוא כותב, הוא מעלה לי את הסעיף, יש לי הרגשה שקריסטנסן יחליף אותו בחלק מתקדם של העונה, והסיפור עם ראשפורד, הוא דוגמה לשחקן עם כל החבילה, אבל בעיה קשה בפנים ובשפת הגוף, אליכם.
רוצה שאנחנו נתחיל משני הדברים האלו, או שפשוט נצלול למשחק ונתחיל לפרק אותו?
הרים לנו הרמה טובה, פרופסור רוז אלמוג, שהוא איש מקסים, מי שמכיר אותו, סוציולוג מומחה במדינת ישראל, בחברה הישראלית, אוהד ברצלונה, בוא הרים לנו פה שני כדורים, בוא נשים אותם בשער.
אז בוא נתייחס קודם כל למה שהוא אמר לגבי ראשפורד. בדומה למה שאמרנו על ראשפורד במשחק ההכנה, היה אפשר לראות את זה גם היום, הוא מאוד מאוד רוצה להשפיע, אולי קצת יותר מדי. לפעמים הוא יודע גם למסור אחורה, הייתה לו התקפה אחת שהוא מצא את בלדה בדיוק בתזמון הנכון גם, התקפה טובה של ברסה, עם החמצה של פרן במחצית הראשון, לא ההחמצה המזעזעת, אני מדבר על המצב הראשון הריאלי שהיה לברסה, הוא מצא את בלדה יפה שהביא רוחב, ופרן תורז פגש את הכדור, לא מספיק טוב. ברור שרפיניה באגף שמאל, טוב יותר מראשפורד, וברור שרפיניה באגף שמאל, גם טוב יותר מרפיניה כעשר. זה היה די ניכר, לא ראיתי ממנו יותר.
אני רוצה לחלוק עליך, תום. לא יודע אם זה ברור, בעיניי, לעשות ריוויו לראשפורד, משחק שני רשמי שלו, זה גם לנתח שפת גוף שלו וכדומה, זה קצת יותר מדי, זה לקפוץ יותר מדי קדימה עם הראש. בעיניי ראשפורד לפחות צריך איזה 3-4 חודשים של התאקלמות, לפחות. קבוצה חדשה, ליגה חדשה, קבוצה שמשחקת
שונה. בוא נדבר על רפיניה. רפיניה שהגיעה באותה עמדה, עם אותה ליגה. לא, אני אומר, ולקח לו לא שנה להתאקלם. לא, אני מצדיק אותך. לקח לו שנה להתאקלם,
עזוב את זה. זה גם, הם שחקנים שונים לגמרי, לעמדה הזאת ספציפית. ואגב, רפיניה גב התחיל בצד ימין, אם אתה זוכר. משית לו לנו לדריב.
לא, אבל מה, התאקלמות בברסה היא לא פשוטה.
נכון, ולקפוץ בראש ולהגיד, בוא ננתח את שפת הגוף של ראשפורד, לא מקצועי מספיק לדעתי. היה לו דריבלים נחמדים היום, הוא לקח שחקנים קדימה, היה לו 2-3 דריבלים מתוך הרחבה, ומול קבוצה שעושה בונקר מההתחלה עד הסוף, היינו 82% פוזשן היום.
אגב, היה אולי המצטיין של הרבע שעה הראשונה, הפעילו רק אותו משמאל, לא הפעילו בכלל את למין, תכף נדבר על אריק גרסיה ומה הוא עושה שם אגף ימין.
החוזקה של ראשפורד תהיה במגרש פתוח, בהתקפות מעבר, לא מול 9 שחקנים ש... יצפו ממנו לעבור שחקנים כמו מים. זה קשה, קשה לשחק מול צפיפות כזאת.
זה לא קצת הסיפור של רפיניה, שי? אותו, זאת אומרת, אותו דבר. עדיף במגרש פתוח.
כן, השאלה איזה רפיניה אתה מדבר, אבל רפיניה שהיום נראה יותר טוב מצד שמאל, כן.
אפשר לזקק איזה תובנה מעניינת ממה שאתה אומר. יכול להיות שראשפורד... החוזקות שלו באמת יכולות לבוא לידי ביטוי כשברצלונה נמצאת במצב של יתרון, אפילו אם הוא שברירי, כשהקבוצה השנייה צריכה לתקוף יותר ויש שטחים, אז ראשפורד מתאים יותר, לאו דווקא מהדקה הראשונה מול בונקר.
אגב, זה יכול להתאים למשחקי חוץ גם בקבוצה שמתגוננת, אבל לא כל כך ברסה, כי ברסה אף פעם לא מתגוננת. מצד שני, ראינו את החמש דקות האחרונות, שהיה הכיף לראות את ברסה שולחת כדורים ארוכים, וכמעט שמה עוד שער או שניים.
זה היה המשחק המעבר שאני חושב שפליק בנה עליו, במידה וברסה הייתה עולה ליתרון מוקדם. כשאתה נכנס לפיגור מול קבוצה בונקריסטית כזאת, שמשחקת על הקו הגבוה שלך, זה הרבה יותר קשה. וזה מה שראינו במחצית הראשונה.
וכרגיל, אתה בעצם שולט במשחק, אתה יכול להבקיע אולי איזה שער או שניים, ואז אתה סופג שער מטומטם במתפרצת הראשונה בערך, שער שהכל הלך בו לא טוב, כאילו היציאה לנבדל לא הייתה טובה, הכיסוי לא היה טוב, הכיסוי על הכיסוי, טעות של קוברסי בסוף, ז'ואן גרסיה, הוא לא אשם בגול, היה יכול לעשות טיפה יותר.
זה היה איבוד כדור של אמין? אני לא ראיתי עדיין את הריפלי במלוא. זה היה איבוד כדור של אמין שהוביל לזה?
אני לא זוכר, האמת להגיד לך, לא זוכר.
אותך לא לשאול.
אותי, אל תשאל. בוא נדבר על, בטוח שלא, בוא נדבר על הסיפור על איניגו מרטינס בעצם שהלך, לא דיברנו מספיק עליו, על זה שהוא הלך, אבל הראוחו עולה, ועל זה דיברנו הרבה, הראוחו שחקן קשוח, שחקן חזק, מהיר, לא שחקן שמומחה בבול דיסטריביושן, שזה הדבר הכי חשוב לפליק.
זה דבר שנדענו מראש שאנחנו נאבד העונה בבילדאפ. איניגו היה מעולה בבילדאפ, אנחנו מאבדים את קוברסי שעובר לצד שמאל, ומאבדים את הבילדאפ שלו שם. עם זה נשרוד ונחיה העונה הזאת. זה מה יש.
כן, אבל אז אתה מגלה שבדקה, לא יודע מה זה היה, 80 וקצת, 82, בעצם פליק רוצה לעשות חילוף התקפי, הוא מכניס את קריסטיאנסן, ואנשים אומרים, רגע, מה קריסטיאנסן? איזה חילוף התקפי זה? ואז אתה מבין שזה חילוף התקפי, כי הוא זה שאמור להעביר את הכדורים בצורה טובה, בטוחה ונכונה יותר, מהגנה להתקפה.
קריסטנסן ולוונדובסקי נכנסו.
לא, לא, לוונדובסקי ברור למה, הוא 9, אבל אני אומר, קריסטנסן לא. נכנס במקום הראוחו, לא בגלל ההגנה של הראוחו, בגלל ההתקפה של הראוחו.
זה יכול להיות של טריות, לא יודע אם פליק חיפש בילדאפ שמה, ספציפית. מה שכן, מגיע כל הקרדיט לפליק, בזה שאתה יודע שאתה מצפה של לוונדובסקי ייכנס במקום פרן טורס, ולא, הוא הוציא את בלדה, ויכניס את לוונדובסקי, והלך עולין. באמת.
עבר לאיזה 3-5-2, 3-4-3, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו.
כשאתה לוחץ חצי ימין על...
לא עולין.
כמה פעמים על בפיפה?
כן, all out attack. מה שג'אבי היה עושה הרבה בחלק מהקטעים הפחות טובים של הקריירה שלו.
כן, אגב, אתם הזכרתם את בלדה, אני חושב שהוא קצת משקף את המשחק הזה של ברסה. במשחק מאוד מפוזר שלו. מצד אחד הוא, אתה יודע, עושה סטופ הגנתי שאחרי זה עולה לנו בפנדל, שתכף ניכנס גם לדבר על הפנדל הזה, אבל המרדף שהוא עשה שם, עם מורלס, אם אני לא טועה, שהיה לו פור עליו, מרשים וחשוב, ומצד שני, אני רואה אותו עושה, אתה יודע, נותן עקבים אחורה לכיוון השער שלנו, שאני אומר עצמי, איך אתה עושה דבר כזה? מה עובר לך בראש? משוגע. עיבודי כדור, משחק עצבני שלו גם, הוא קיבל את הצהוב הזה. אני חששתי עוד שאולי הוא יקבל עוד צהוב על היד, ואז בכלל זה היה גומר נכון. אותנו.
אגב, אני חושב שכולנו היינו בטוחים שזה מה שיקרה.
זה צהוב שהוא כמעט מנדטורי, השופט פה יצא קצת רחמן, כי הוא נתן פנדל לא מוצדק בעיניי.
אני לא יודע אם...
זה צהוב מנדטורי, זה צהוב שנותנים.
אני לא יודע, תקשיב, אם כבר אנחנו נכנסים לזה, אז בוא נגיד ככה, וזה כבר עלה אצלנו וגם בעמודים אחרים. החוסר אחידות של ארננדז, אני אשמור לעצמי את מה שאני חושב עליו, למרות שאני חושב שכולנו שותפים לתחושות. ראינו מה היה השנה שעברה עם צ'ואמני עם היד שלו, וראינו מה היה השנה עם בלדי עם היד שלו.
אז אוקיי? לא היה פנדל. תנועות, אגב, והיה דקה,
כל
והיה תנועות פנדל...
טבעיות לכאורה.
היה פנדל שלהם?
אני רק אגיד ששנה שעברה...
של השוער.
אני רק אגיד ששנה שעברה היד הזאת לקחה בוודאות גול, וגם אם זו תנועה של צמצום של היד, זכרת כי זה לקח גול. צריך גם להבין שיש תכלית לחקיקה, אוקיי? ואי אפשר כאילו להתעלם ממנה. אבל בסדר. אז ברגע שאני ראיתי לפני שאתה הצטרפת פה, אז שי ואני קצת קשקש, אני אמרתי, ברגע שאני ראיתי שיש התמהמהות מצד עבר, אין תשובה חד משמעית שאפשר להמשיך במשחק, אמרתי, אוקיי, זה לא טוב, יקראו לו לבר. ואם קוראים לו לבר, game over, זה ארננדז, ארננדז, הוא ישרוק לנו יד. זה הכל. ואנחנו יכולים להתעצבן על זה, ואנחנו יכולים להגיד, איך אתה עושה כזה דבר בקלאסיקו, ואז למה אתה שורק יד פה וזה. ואנחנו צודקים. יש פה צדק, יש פה חוסר אחידות, וזה משווע. אבל זה המצב.
ושוב, אגב, תום, עם זה שנתן...
בכלל.
תום, עם זה שנתן פנדל, שזה לא בסדר, כי זה לא היה, יצא די וטרן בקטע שלא נתן עוד צהוב לבלדה, כי היה יכול לגמור אותנו גם פנדל, גם 10 שחקנים.
הביא לך כפה, אבל לא הביא לך גם ביתה לביצים.
נכון, נכון, אבל הביתה לביצים, היות והכפה ניתנה, הייתה כמעט מתבקשת, כי ברוב המקרים נגיעת יד כזאת ברחבה, זה צהוב, אין מה לעשות.
אבל רגע, כדאי לקחת אחורה עוד, כי היד הייתה האירוע האחרון במחצית הראשונה. הייתה עוד מחצית שלמה שאפשר לדבר עליה, ואפשר להתחיל מההרכב, סליחה. אז למרות מה שהתקשורת בברצלונה שיערה, שזה הולך להיות הרכב שכולל גם את גבי, וגם את, לא רשפורד, סליחה, בצפי שלהם, גם ספורט וגם זה, אמרו שזה גבי ודני אולמו, נכון? זה היה הצפי?
נכון.
ואף אחד מהם לא פתח. ואף אחד מהם לא פתח, ורפיניה פתח בעשר, אני לא אוהב את רפיניה בעשר, אני לא חושב שהוא בא לידי ביטוי מספיק, אני לא חושב שהוא גם הגיע למצבים שהוא מסכן יותר מדי את השאר, פחות מדי מעורבות שלו כעשר, זה לא באמת עבד, קסדו נכנס, שווה גם להזכיר את זה, קסדו שהיה קצת במוקד השבוע, עד שפליק חיבה את האש הזו ו... הכריז שהוא נשאר, והוא מעוניין להישאר, ופליק מעוניין שהוא יישאר.
קסדו נכנס כאמירה, זה די ברור, כן.
עכשיו אפשר להסתכל גם על איך קסדו תפקד. אז הוא לא הבריק, אבל הוא גם עשה סטופ הגנתי סופר חשוב. אם אני לא טועה, גם על מורלס, רדף אחריו כששברו לנו את קו הנבדל. זה עוד נושא לדיון.
הוא היה בסדר, קסדו הוא לא אשם, אבל אני רוצה להתעכב על הקטע. תום, דיברת על הרכב. אני באמת לא מבין דבר אחד, קונדה שנה שעברה, באמת, המגן הטוב בעולם, המגן הימני הטוב בעולם, או שהתווכח השני הכי טוב, אבל לא משנה, מגן גדול, כולל שער ניצחון גדול נגד, נגד ריאל, כולל זה שהיה פצוע נגד אינטר, ואם לא זה, יש מצב טוב שהיינו עולים, מתחיל את העונה בסך הכל בריא, והוא לא פותח בשני המשחקים הראשונים, זה מאוד 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 מוזר, אני לא מבין את זה.
בתקשורת אומרים שזה מעניין מקצועי, ולא יפות עכשיו.
אני רוצה לנחש למה, מה הסיבה המקצועית, ברשותכם, כי אני שברתי את הראש על זה קצת ביני לבין עצמי, ואמרתי, למה? למה ז'יל קונדה הוא מגן ימני עדיף על אריק גרסיה? אבל, זה נכון שהוא עדיף. שנה שעברה, אנחנו, כשהוא לא היה זמין לנו, ראינו שהקטור פורט לא מספיק טוב. אנחנו יודעים גם שהנזי פליק בכלל לא סומך על הקטור פורט, ואני חושב שהוא רוצה לקחת כמה משחקים עם אריק, כמגן ימני, ולסמוך עליו, ומה שנקרא, פשוט לעשות לו איזשהו שפשוף על העניין הזה, שיצבור דקות כמגן ימני, כדי שאם וכאשר בהמשך העונה הוא יצטרך להיות מגן ימני, אז הוא לא יהיה משענת כנה רצוץ. זו התיאוריה שלי.
ולצורך זה הוא מוותר על המגן הימני שהוא, בוא נגיד, אני אהיה מינימליסט, מהחמישה המגנים הימניים הכי טובים בעולם.
אתה צודק, ואני חושב שזה לא משהו שימשך לאורך זמן. יכול להיות שעד הפגרה, אולי גם המשחק הבא, אבל אני חושב שאחריה אנחנו כבר נראה את קונדה פותח כמגן ימני. זה
מאוד מעניין מה שאתה אומר. גם נשמע הגיוני. בעונה שעברה התלוננו שקונדה נתחן יותר מדי, עד שהוא נפצע בשלב הכי מכריע של העונה. יכול להיות שאנזי מבין.
כן, אבל מזה שהוא נבחן, אני מתאר אחד נתחן, ועכשיו אתה בן אדם ב-180 דקות משחק 40.
בכפר הנופש באשקלון, כן.
כן, זה נראה לי קצת הגזמה.
מסכים. העניין הוא גם,
אגב,
העניין גם ש...
זה היה נראה יותר טוב רק שהוא נכנס, זאת אומרת, השילוב שלו עם למין, גם אלת למין בכמה רמות, בעיניי.
קונדה.
כן.
כן, זה כבר ידוע, זה כבר תיאום חלל על חצי עיוור. בקו הגבוה שלנו, כשאנחנו גם עם אריק וגם עם הרוחו, הקו הגבוה זה עוד יותר איטי. ומקשה על ברסה לתפוס את היריבות שלה כמו שצריך.
למה אתה אומר איטי? אתה אומר, הרוחו איטי הוא לא. פשוט פחות חכם. מבחינת כדורגל.
לא, אני אומר, זה הרוחו פחות חכם, ואריק איטי.
נכון.
ואגב, אני ראיתי, אתה התחלת לדבר על קו ההגנה הגבוה, אני ראיתי כבר אצלנו בקהילה, שיוצאים נגדו, ולא רק בקהילה, אפילו גם בקבוצות וואטסאפ, זה...
יצאו נגדו גם בסוף עונה שעברה.
גם בתחילת עונה שעברה. אבל חטפנו כל הזמן שעולים מהקו ההגנה הזה.
צריך להבין שזה, זו שיטת המשחק של אנזי פליק, וזה הוא מאמין. אנחנו לא יכולים להתלונן על זה, כי אנחנו נעדיף 5-4 על 1-0, וזה באתוס שלנו.
Do you? אנחנו do you באמת. אתה רוצה עוד התקפי עליהם?
כן, האמת שכן, תשמע, יש משהו בקבוצה הזאת, דיברתי על זה עם יאלי בסוף המשחק.
אתה מערער אותי פה.
לא, אל תתערר, דיברתי על זה עם יאלי בסוף המשחק. ברסה הולכת למקום שבו, באמת, קבוצות כמו ריאל היו בעבר, להבדיל, כן, ריאל אף פעם לא הייתה קבוצה כזה סופר התקפית, אבל ששום יתרון לא מספיק נגדנו, ותמיד יודעים שנחזור. עכשיו זה כבר ברמת מיתוס מטורף משנה שעברה, כולל הגמר גביע, כולל אפילו אותו משחק נגד אינטר, שצריך לזכור, חזרנו ל-3-2, אז נכון...
שניהם, לא משחק אחד.
כן,
שני המשחקים עולים.
וכולל אין ספור מהפכים לפני זה ואחרי זה.
בנפיקה.
כן, כן, אין ספור, והיה עוד משחק, עוד 5-4, מה זה שם ביאריאל, כבר אני לא זוכר.
מיורקה.
כן, לכן אני אומר, יש פה איזה משהו דווקא במשחק הזה, שאתה אומר, אף אחד לא רצה לספוג את השני שערים, אלא שני שערים, כל אחד היה מטומטם לכשעצמו. כרגיל.
לא, אבל... רגע, אני רוצה להגיד, זה לא, לא, לא נכון. השער הראשון שלהם, אני ראיתי פה עם הבן שלי את המשחק. אגב, אני לפני המשחק, אני אומר לעצמי, פעם שעברה אנחנו היינו באירוע, אני אמרתי לעצמי לפני המשחק, וואלה, התגעגעתי לזה כל כך, לשבת כן, בבית, כן, כן. לראות משחק של ברסה, בלילה ככה, בכיף, ואז אנחנו חוטפים את ה-1-0 הזה, שאני מוכרח להגיד, אני גם אמרתי לבן שלי בלייב, יופי של התקפה הם עשו. יופי של התקפה. הדבר היחידי שבאמת ביאס אותי שם, זה שקוברסי אכל את הפייק הזה.
נו, אבל הרבה מזל, הרבה מזל, הרבה מזל, הרבה מזל.
לא, 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 התקפה הזאת הייתה יפה.
אחלה סקיל שלו, רומרו הזה. אחלה סקיל. באמת, הוא גם שחקן כישרוני מאוד.
ואז פנדל מטומטם, ואז אנחנו יורדים ב-2-0 למחצית, שזה באמת הדבר הכי, גם נראה לחטוף שער בדקה.
רגע, 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 שנייה, שנייה, אתה צללת למחצית עוד.
באתוס שלך, לא, אני אומר לגבי האתוס, ואז הקבוצה חוזרת, לא מתרגשת, לא מזיעה, חוזרת ל-3-2, וזה משהו שמעוטט, וזה בחוץ, וזה בלבנטה, וזה באצטדיון, עוד לא דיברנו על זה, שהוא ספוג מים, שאי אפשר כמעט להניע את הכדור, לכן אולי גם ההוראה כן, של, גם... מעטו המון מרחוק, כנראה לא סתם, כנראה ההוראה של פליק, תכף נדבר על זה, יש משהו באתוס של הקבוצה, שאתה אומר וואלה, אני שם שני שערים נגד ברסה, וזה לא קרוב להספיק לי, וזה מבאס. וזה טוב
אז
לנו.
יאוז, הלוואי, הלוואי ומה שאתה אומר, זה נכון, אני חושב ששנה שעברה, אנחנו תרמנו להילה הזאת, שאנחנו רוצים לקבל, ליכולות האלו של הקאמבק, זה, בשביל להגיד את זה על קבוצה או מועדון, זה לא רק עונה אחת, זה צריך כמה עונות בשביל זה, אבל אנחנו כן בכיוון, זה כן. אנחנו שנה שעברה יצקנו יסודות טובים שמראים שהקבוצה הזאת יכולה להתקמבק. עוד אין לנו תהילה של היריבה שלנו באירופה, אבל אנחנו בכיוון הנכון, אנחנו בסדר. אנחנו, בוא נגיד, קצת התנערנו מהלוזריות שהייתה לנו בשנים לפני זה. אז זה כיף.
קצת, מה שהיה באינטר בדקות האחרונות עם אימא של הלוזריות, אבל על זה עוד ניגע. תגיד לי, אני רוצה...
זה היה לך עם אימא של ויניוריות.
כן, 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 כן.
ואז
ברור,
קרה
ברור,
מה שקרה.
ברור. אני רוצה שנדבר על למין, משחק
שנייה,
שהוא...
רגע, אבל לפני למין, כי צריך להסתכל בעיניי לפחות על המשחק של למין כטוטל, לא רק כמחצית ראשונה.
טוטל לוסט, המשחק האחרון.
במחצית הראשונה, אני מצאתי את עצמי שקשה לי לכעוס על הקבוצה. אנחנו היינו דומיננטים בטירוף, הם לא עשו כלום. אגב, כל המשחק, אנחנו העברנו 700 מסירות מדויקות, בלמעלה מ-90% שי ציין לפני איזה 82% ההחזקה בכדור. אנחנו לא נתנו להם כלום, באמת. נכון, היו אולי כמה רגעים שקו ההגנה קצת נשבר, וזה היה לא לעניין, אבל בגדול, אנחנו לא נתנו להם יותר מדי, וקשה היה לכעוס. והפעם הראשונה שאני באמת כעסתי, הייתה מההחמצה המזעזעת הזאת של פרן. שכולנו בטח אמרנו לעצמנו, מה אתה עכשיו מתפרע ככה?
סימפס לפינה, כן, ברור.
לגמרי, לגמרי, וזה היה כל כך חבל שזה לא קרה, כי זה היה משנה את כל הדינמיקה של המשחק, ולא היינו בברוך שאנחנו מצאנו את עצמנו בו מאוחר יותר.
מה זה, זה אחת אחת, זה עולם אחר.
ענקית.
ברור. אבל תום, אני רוצה לקחת אתכם ללמין רגע, בכל זאת. למין ימל, שהוא הברומטר של הקבוצה, משחק שני ברציפות.
הברומטר?
כן, אני לא יודע אם הוא הברומטר, אבל הוא הכוכב.
המוציא לפועל.
אתה יודע מה, הוא הכוכב, בסדר, הוא לא הברומטר, אולי פדרי יותר הברומטר, אבל הוא הכוכב של הקבוצה והמוציא לפועל. משחק קודם, משחק בינוני, אבל נגמר בסוף שער ובישול, אמרנו, אין לבוא בטענות. משחק הזה המון 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 ראש בקיר, המון ניסיונות ביתה מאוד מאוד מוזרים, אולי פליק ביקש לבעוט מרחוק, כנראה בגלל תנאי המגרש, אבל משהו במשחק הזה קצת היה, שוב, זה קורה ויש ימים כאלה, אבל קצת משחק של הראש בקיר.
משחק נאמרי כזה. 8 דריבלים מוצלחים היום, שזה אחלה, מתוך 18 ניסיונות, שזה פחות.
זהו, זה באתי להגיד. אוקיי.
אגב, הצירה אחת של כדור שהיא הכי גדולה שראיתי מזה הרבה שנים.
איזו?
עם מצד ימין, במחצית הראשונה,
מחצית הראשונה,
עם הרגל מאחורה, וכן.
זה גם נאמר קלאסי.
כמעט היה פנדל, כמעט.
אתה רואה שהוא ראה הרבה יוטיוב של נאמר. מתוך 18 ניסיונות האלה, מול סנצ'ז, נכון? בצד שמאל של לבנטה, יותר מאות הפעמים הוא הלך דווקא על הקו, ולא פנימה. כשהוא לקח את סנצ'ז פנימה, הוא בדרך כלל ייצר דברים טובים. אז לא היה ברור למה הוא התעקש דווקא לקחת אותו על הקו כל הזמן, אבל זה למין, אחי, בגיל 18 הוא השתולל,
אז אני...
ולפעמים אנחנו נתפוס את הראש.
אגב, המון ביתות...
ולפעמים אנחנו נתפוס את הראש מהסיבות הלא טובות.
המון המון ניסיונות ביתה, מה נגיד, מקצה הרחבה, מסוף הרחבה, מצד מחוץ הרחבה.
זה גם היה נגד מיורקה.
כן, ובסוף זה עבד, נגד מיורקה, בדקה 94 זה נכנס, או 3, הפעם זה לא עבד.
הפעם זה לא עבד, וגם עוד דבר שלא עבד לו היום, זה הקרוסים שלו, הוא היה 1-5, זה 20%, אוקיי? בגדול, אני חושב שפשוט הפעולה האחרונה של אמין הייתה פחות טובה היום, והדריבל שלו, סטטיסטית גם, היה פחות טוב היום, למרות ששמונה דריבלים מוצלחים זה כמות מסחרית, זה מטורף. אז בסדר, אז אפשר להגיד, כן, הוא עושה את הדריבל, ואתה גם שם לב שברצלונה נשענת עליו, בייחוד במחצית השנייה. המשקל שלו מטה את המשחק ימינה, ו... אני לא אהבתי על המשחק הזה שלו, אבל זה גם לא היה משחק גרוע שלו. קצת לא אהבתי שהוא כעס שם על רפיניה.
שש של פעם.
הוא נתן איזה מסירה בסוף, שאתה תהית אם זאת מסירה או איזה צ'יפ לא מספיק טוב, אבל זה לא היה צ'יפ לשאר, זה היה מסירה. והוא היה מתוסכל מזה שרפיניה לא חתך שם ונגע בזה. ואז קרה לו... קורא לו כאילו, הוא רצה שרפיניה הזה.
יעשה מה שהוא עשה נגד מיורקה, את אותו סיפור, יבוא פנימה ובעצם כן. נגח.
אז הוא הוציא את התסכול הזה בצורה קצת ילדותית, אני לא חושב שצריך לשפוך לזה יותר מדי, בסדר, נקסט.
כן, אבל זה חשוב היציבות שלו, ואם כבר מימר כל זאת בין 18 וחוסר יציבות לפעמים, גם בתוך המשחק עצמו, מדקה לדקה הוא ברור, לפדרי שהוא באמת... קלאס, אגב, באמת מדהים, היה איזה שלב לקראת סוף המשחק, עוד היה, אני חושב, 2-2, שהוא חילץ כדור ברחבה שלנו, לא ברחבה, באזור רחבה, והיה ארבעה שחקנים מסביבו, ואיכשהו יצא מזה,
מסירה
לאמצע, זה רק פדרי, זה אין אף אחד בברצלונה, מעטים בעולם יכולים לעשות את זה, וכולל שער, באמת שכל כך מגיע לו, ובסך הכל יש לו בעיטה טובה, אגב, אני חושב שהוא גם...
מצוינת.
ליבות חופשיות, בעיקר מצד ימין, כלומר מצד שמאל לבועט ימני.
יש לו רגל ימין נהדרת. נהדרת, אני מזכיר לכולם גם את השער בגמר גביע שפתח את המשחק, יש לו את זה ברגל ימין. מה שחשוב מאוד בשער הזה, קודם כל, זה קצת מזכיר את השער שבילינג גם עשה מולנו, בקלאסיקו הראשון שלו, אם אני לא טועה, ימח שמו, אבל השער הזה... אבל השער הזה של פדרי...
יש את החוק למניעת בלינגהם ועוזריו, ועוזריהם.
יפה. אז השער הזה של פדרי, מה שאני מקווה לפחות, זה, ואני רוצה את זה כל כך, תבעט יותר מבחוץ. יש לך את זה, ילד. Just do it, כאילו. היום הביתה שלו הייתה נהדרת, ממש טובה, עם, הוא בעט, יש שיגידו חצי חיצון, חצי מלא. וזה הסתובב לחיבורים, והשוער לא אוכל לדגדג את זה אפילו. זה...
ואגב, הייתה נגיעה קלה, אבל נכון? של אחד משחקני ההגנה של לבן.
אני לא חושב, אני לא ראיתי.
אני לא ראיתי.
אני חושב שהכדור הסתובב, מדהים.
אני לא ראיתי, אני ראיתי קריספ לשער.
אגב, היה כדור מאוד דומה בעצם לאותו שער באמת נגד קורטואה, ממיקום לא כל כך שונה, רק שהכדור פה הסתובב
החוצה.
בדיוק.
הסתובב החוצה.
בדיוק. זאת אומרת, הסתובב פנימה,
והכו הלך פנימה לחוצה. הפעם הוא גם בעת יותר רחוק. שם זה היה די קצה הרחבה, הפעם קח עוד איזה 10 מטר אחורה.
לא, נחף. 5 מטר.
והוא גם בעת את הביתה ההיא, הוא בעת בנגיעה, מבישול פנטסטי של אמין. הפעם, הוא לקח את היוזמה, ממקום שהוא לא טריוויאלי בכלל שהוא יבעט. ולכן אני אומר, כן תיבעט משם.
ואז מגיע לך פרן, שבעצם הוא עם שני שערים בשני משחקים, שזה בסדר, אחלה לחלוץ, אחלה לכל שחקן, ואתה אומר, יא אללה, אם רק לא החמצות הבאמת מטומטמות שלו, הבן אדם יכול להיות כבר עם ארבעה.
אבל זה בדיוק העניין, שאתה אומר, אוקיי, אחלה פרן, באמת, שני שערים בשני משחקים, אחלה קרישור, אם תרצה, אבל 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 הקונברז'ן שלו, אחוזי ההמרה שלו נמוכים. היום לפרן היו שלושה מצבים טובים, הנגיחה היא שאתה אמרת, ההחמצה המזעזעת במחצית הראשונה, ומה שהוא שם ברשת, שאגב, הוא היה קשה יותר מבין השלושה.
אגב, גם הביתה שהיה שילוב יפה בין בלדה לרשפורד, מחצית ראשונה משמאל, מסרו לו כדור באמצע, הוא הגיע לכדור ושחרר ביתה די דרדלה.
כן, אבל היה עליו לחץ.
נכון, היו עליו שני שחקנים, אבל מסי היה עושה מזה גול. זה בדיוק הכדורים שמסי היה מקבל לשמאל, צריך להגיד, מסי הוא שמאלי, זה הבדל, מאלבה.
זה פחות גורע מפרן של סוף צ'אבי. שם זה היה
בכל אופן, כאילו ירדנו למחצית ב-0-2, אני לפחות מאוד מתוסכל, כי אני אומר לעצמי, המשחק הזה זה לא משחק של 0-2, בשום צורה שהיא, וראינו גם בגרף דומיננטיות של המחצית, כאילו זה מטורף, שני הדברים היחידים שהם עשו כל המחצית הזאת, הם שמו את הגולים. האמת יש עוד אחד, הייתה להם עוד הזדמנות אחת, שווה לדבר עליה, שאנחנו שיחקנו עם, עוד פעם עם קו הגנה גבוה במצב נייח, שפשוט קרס, והם הגיעו לנגיחה שחלפה, חמקה ממש פחות מחצי מטר מהקורה של ז'ואן גרסיה.
זה שז'ואן צילם את המצב הזה. הוא אמר, אני מקווה שהוא לא נדבק בצלמת מטר שטגן.
כן, לא, 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 פשוט חושב שאני, אולי לא שום סיכוי לקחת את זה. אם כבר אתה רוצה לדבר על איזה צילום, אז פנדל הוא לא זז בכלל.
נכון, והוא שואר פנדל טוב. נחשב אגב.
היה פנדל מוצח של סבא מורלס, בן ה-38. הוא פנדליסט, גם פנדליסט מוצלח, לאורך ההיסטוריה.
והוא חלף די מאחרי זה.
בקיצור, הייתה תחושה...
מילה אחרונה לגבי פדרי, ברחתם יותר מדי עוד קצת שבחים לפדרי.
כמה אפשר?
118 מסירות מתוך 126, ב-94% דיוק. 10 חטיפות עוד פעם. זה נתון מדהים שאנחנו כל פעם לא מעריכים אותו מספיק. הוא מחלץ כדורים מבריק, הוא all around מושלם.
אגב, זה בלט גם גבי, שלא היה כזה מדהים, אבל מחצית שנייה בעיקר בקרנצ'טיים הזה, בניסיון לעשות את ה-3-2, חילץ כמה כדורים בלחץ על הרחבה שלהם, עשה את זה מאוד יפה. יש איזה משהו שאני רוצה לשאול אתכם, אולמו עוד לא ברמה שהוא היה שנה שעברה, זה גם בולט בזה ששנה שעברה היה נכנס, והיה איזה מין קסם כזה באוויר, הוא היה נותן אימפקט די מיידי, וזה קרה מהרגע הראשון שהוא נכנס, היה נכנס, משחק את ה-10, נותן אימפקט מיידי, הפיניה לא היה טוב כ-10, יכול להיות שמשהו בכלל בכל המערך הזה, ואני שואל אתכם, מייתר את ה-10, גורם ל-10 לא לבוא לידי ביטוי בסוף?
דעתי זה לא...
מאוד 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 נדבר על זה.
אני לא חושב. לברצלונה אין פשוט 10 קלאסי כרגע.
מה זה 10 קלאסי
שזה יותר הכיוון?
היום.
שחקן כמו מסי, שחקן כמו...
מסי, כן.
לא, לא, לא קווין דה בריינה. קווין דה בריינה הוא לא 10, אתה יודע, גנצ'ה הזאת, השחקן הזה, הפליימייקר, הרב גוני הזה.
קווין דה בריינה.
אין לברסה.
זה
יכול להיות... זה יכול להיות דני אולמו. זה יכול להיות.
זה יכול להיות פרמין, זה יכול להיות רפיני, זה יכול להיות רשפורד, זה יכול להיות למין. אבל בסופו של דבר, כל מי שמשחק בעמדה הזאת, לא תמיד מגיע לכלל מיצוי היכולות שלו. יכול להיות שהכדור הולך יותר לאגפים אצל האגפים.
יש רעש של משהו.
זה אני. יכול להיות שהכדור הולך יותר לאגפים אצל פליק?
באמת, לא הייתי קופץ למסקנות אחרי שני משחקים.
לא אחרי שני משחקים, אחרי עונה.
דני אולמו בעונה שעברה כמאחורי החלוצים, ואחד שנכנס לרחבה, היה אחלה, כשהוא היה קשיר.
שהוא נכנס לרחבה,
אני מזכיר לך, אני כל הזמן קראתי לו מפצח הבונקרים, בגלל שהוא יש לו את הטכניקה הזאת על שטחים קטנים שמסייעת לפצח.
נכון, את האינייסטה איות הזאת, היכולת על חצי מטר לעבור שחקן ולעשות משהו.
שחקן טכני.
הוא עוד לא בכושר העונה, אגב, בעיניי, זאת אומרת, הוא לא נראה.
אף אחד עדיין לא בכושר 100%. העונה רק התחילה. תשאל את אתלטיקו מדריד.
כן, כן, אתלטיקו מדריד עם נקודה אחת מתוך 6. צריך לזכור דבר אחד, עצם זה שאנחנו משחקים 3, אולי 4 משחקים בחוץ, תכף נגיע לזה, בעצם יאפשר לנו אולי סיום עונה קצת יותר נוח. סיבוב שני קצת יותר נוח, אז לפחות בעניין הזה, אתם יודעים, אז איך אמרו, הייתה הסיסמה של הרכבת הקלה, קשה עכשיו, הקלה אחר כך, אז אני לא יודע אם זה עבד ברכבת הקלה, אני לא כל כך נוסע בה, אבל בברסה זה עשוי לעבוד, זאת אומרת, אנחנו פותחים עונה די קשה בחוץ, סיבוב שני יכול להיות קצת יותר נעים. יש לנו עוד חוב אחד, אבל שחקן המשחק של הטלוויזיה היה מי, אתם יודעים? כי אני לא...
פדרי. אני מנחש שפדרי, ואני הולך איתו גם כן.
אז רגע, הכוכב הנוצאת של אסטריה, השותפים שלנו, בירה אסטריה אדם, הבירה של ברצלונה, כל משחק אנחנו בוחרים שיתוף איתם, שיתוף איתכם, את הכוכב המצטיין, ותום, אתה כבר מיהרת לבחור את פדרי, אני יכול להשאיר אותך. חד משמעית. וגם הטלוויזיה בחרה את פדרי. שי, אתה היית רוצה לבחור ג'רארד מרטין, אבל לא שיחק, לכן הוא לא שיחק.
בסדר, אז הסגן של ג'רארד מרטין הוא פדרי.
גם אתה הולך עם פדרי. אגב, מי השני שלכם, סתם בשביל העניין?
פרן?
פרן?
למין קצת, אתה למין עשה דברים עם הראש בקיר שלו.
אז אני גם הולך עם פדרי כמובן, עוד משחק מדהים של התופעה הזאת. באמת, זה שחקן שאתה אומר, רק תישאר בריא, רק תישאר בריא, רק תישאר בריא, טפו טפו, טאצ' ווד, מלח מים, לא יודע, כל מה שיש להגיד, כי פשוט הוא שחקן שהוא, אין אצלו יום רע גם, כי העבודה שלו כל כך מסביב לשעון, כל כך כוללת כל כך הרבה פרמטרים, שגם אם הוא לא מבקיע או לא מבשל, או לא יודע מה, זה כל כך טוב בשאר הדברים, שזה באמת תענוג שיש שחקן כזה על המגרש, ורק שישאר לנו בריא. אז פדרי 3-3, וגם הטלוויזיה בחרה את פדרי, והוא בדרך לעוד איזה 40 השחקן המצטיין של העונה, וזה מגיע לו לגמרי, של
המשחק. חיים שלנו, אסטריה שלנו.
לגמרי ככה, אגב, בעיניי, כשמדברים עם כדור הזהב, צריך גם לחשוב עליו, כי הוא באמת שחקן נדיר וחריג, גם אם הוא לא ייקח העונה, שחקן שאני מאוד הייתי רוצה לראות אותו יום אחד לוקח. בוא נדבר באמת על, דיברנו על לבנטה, שבוע הבא עוד משחק חוץ, כמובן.
עוד יותר קשה.
עוד משחק סנו במדריד, ראיו ואיקאנו, סדיון מגהיל ומעצבן, וכל זה קורה בגלל שאין קאמפ נו ואין בינתיים שום סדיון אחר. היו, בוא נדבר שנייה על קאמפ נו ולאן אנחנו הולכים ומה קורה וכן ואולי ופיפה, סליחה, וויפה דוחה לנו למחזור שני, אנחנו לא יודעים, ומדברים על הסטדיון בג'ירונה ועל קאמפ נו אולי מעט צופים ובלי צופים ואין צופים ועל הר היהודים. אני יודע, אני חושב חוץ מהסטדיון רמת גן דיברו על כל אופציה אחרת. מה יהיה?
ג'ירונה, אתה לא הזכרת את האופציה הכי קיקיונית ומגוחכת.
אמרתי.
זו אופציה קיקיונית, אבל כרגע אני עושה רושם שתהיה אך מובילה.
צריך לזכור, ג'ירונה היא בקטלוניה, זאת אומרת, היא עיר קטלונית, היא לא רחוקה מברצלונה.
בסדר, יאו, זה עדיין בורדל חבל, אז...
מזל לא דיברו על איבר.
חצי שעה ברכבת מברצלונה, 40 דקות. המצב בברצלונה מבחינת ולנסיה ב-14 בספטמבר הוא קודר לחלוטין בקאמפ נו. לא יהיה משחק לא קל.
אבל זאת אומרת, ראינו כולנו, שנייה אני עוצר אותך, ראינו את התמונות, ראינו את סטדיון שכבר נראה, כאילו משהו קורה שם, אנחנו לא מומחים, אף אחד מאיתנו יודע להסביר.
בפנים.
מה קורה, מה לא קורה, אבל...
בפנים, בפנים. מבחוץ... אתה לא יכול להכניס קהל שם, כי עדיין יש לך שם בלוקים ובטונדות וכל מיני כאלה, ומנופים מעל כמובן, ופיגומים מעל.
תגיד, שי, יש משמעויות משפטיות לדברים האלה. אנשים כבר קנו כרטיסים, שילמו כסף על כרטיס.
אנשים קנו כרטיסים מספסרים, לא מברסה.
מי כמוני יודע להגיד לך...
נכון, כי ברסה עדיין לא ידע איפה היא תארח, אז היא לא שיווקה כרטיסים באופן רשמי.
בתור מי שקנה כרטיס למשחק ההוא נגד לאס פלמאס, שני כרטיסים. עד היום לא קיבלתי את הכסף. לא פה הבעיה.
אבל קנית מברסה אז, בסדר.
ועדיין לא קיבלתי חזק.
ברסה נגיד כן החזירה כסף לישראלים שלא יכלו לנסוע בגלל 7 באוקטובר.
כן.
מי שהישראלים שקנו עם ספסרים, אני... מצר בשבילם, כנראה שהמשחק הזה לא יהיה בקאמפ נו, רוב הסיכוי המוחלט שזה לא יהיה שם.
למרות שאנחנו לא מדברים על עבודת איכות, זאת אומרת שאנחנו מבדילים בעבודה, הרי יש עבודה שהיא, סליחה עכשיו על זה, עבודה, ממש עבודה שחורה, או שאתה אומר פינוי בלוקים, פינוי דברים, יש עבודת איכות, עבודות חשמל מסובכות, עבודות קונסטרוקציה מסובכות, פה אנחנו מדברים על עבודות שאתה נראה, זה כמעט עבודות תיקיון, אולי בקנה מידה מאוד גדול, אבל זה עבודות סדר וניקיון.
כן, אני בטוח שיש גם מעבר לזה.
מבחינת הרשויות אתה צריך לעמוד, יש בספרד, היא מדינת חפלאפ כמונו, אבל יש עדיין סטנדרטים של בנייה, וכל מה שצריך לעבור בסעיפים של הטופס 4 כדי לקבל אותו, וברסה לא עומדת בזה כרגע. למרות שהם, שוב פעם, נמצאים באמת באמת בישורת האחרונה, אבל כנראה כל הבירוקרטיה הזאת תיקח יותר משלושה שבועות, שזה מה שנשאר עד לוולנסיה.
מי מנהל את הפרויקט מטעם ברצלונה?
יש דירקטור בהנהלה.
וזה מדהים, סליחה שאני שואל, ראשים לא עפים?
לא. מי שאחראית העלה לדבר הזה זה אלנה פורט, סגנית הנשיא הבחירה, שלפורטה לא עייף אותה.
לא, אבל אני רוצה לשאול שאלה, שי, אתה גילוי נאות פה, אתה עובד בחברה קטנה שקוראים לגוגל, ואתה שותף לפעמים לכמה פרויקטים משמעותיים, שבוודאי יש עליהם איזשהו סגן נשיא, שאחראי בארץ, בעולם, לא ניכנס. ברגע שאתם לא עומדים בדדלנים, הרי ראשים עפים בחברה כמו גוגל, שהיא חברה מקצועית, וברצלונה אמורה להיות הגוגל של עולם הכדורגל, זאת אומרת, מופת באמת לתאגיד, אתה צוחק, אבל זה כאילו, אם גוגל זה מחמש חברות ההייטק הכי גדולות שיש, ברצלונה היא מחמש קבוצות כדורגל הכי גדולות שיש, והכי משמעותיות, וזה נראה באמת כמו בדיחה.
היינו רוצים להיות גוגל, אה?
בוא תספר לנו אתה, מהתרבות התאגידית.
איפה אנחנו ואיפה גוגל?
לא, אבל כאילו, מנהל שאחראי על פרויקט בגוגל בסדר גודל של כמה עולה האצטדיון, תזכיר לנו?
מיליארד.
בסדר גודל של מיליארד יורו. אם הוא לא עומד בזמנים ברמה של שבועיים, הרי ראשים עפים באמת ברמת טרנס-אטלנטית, מישראל לקליפורניה, נכון?
הבעיה היא לא במי שאחראי על הפרויקט עצמו, הבעיה היא מבחינת תיאום ציפיות. פרויקט בסדר גודל של קאמפ נו, אמור לקחת כמה שנים טובות, כן? כל ההנחה הרווחת של ההנהלה הזאת, והשקרים שהיא הפיצה, נחזור בנובמבר, נחזור בפברואר, נחזור במרץ, נחזור בתחילת העונה הבאה, זה המשחק האחרון שלנו בהר היהודים. זאת הבעיה, זאת הבעיה הגדולה. העניין הוא שהם לא סתם אומרים את זה, כן? הם עושים את זה כי כל הצהרה כזאת מקושרת לכסף שנכנס למועדון, מספונסרים כאלה ואחרים, מחברות שקנו VIP ומחכות לראות מה קורה עם זה. אז הם לא סתם עושים את זה, כן? הם בנו הרים וגבעות על החזרה הזאת לקאמפ נו, וכיוצא מזה, רצו, גמרו מהר מאוד, ורצו לספר לחבר'ה.
אגב, אבל אני רוצה להגיד שוב, שי, בעולם התאגידי, וברסה זה תאגיד, ברסה זה קבוצה עם תקציבים באמת אדירים, ועם תקציב תפעולי שעולה על חצי מיליארד דולר בשנה, פחות או יותר, אם לא יותר, זה נקרא דיווח כוזר, זאת אומרת, ברגע שאתה מדווח להנהלת חברה, או אתה יודע, לבעלי מניות של החברה, ויש בעלי מניות ברצלונה, חברה לכל דבר, אתה מדווח להם דיווח כוזה, ואתה מתחייב הבטחות שאין להם שום קשר למציאות. זה פלילי. גם בספרד, אגב.
100%. גם אם בחברה אצלנו יעשו איזה פרויקט, ואיזה דירקטור או VP יגיד, כן, אני יכול לדלבר את הדבר הזה ב4 רבעונים, אז, והוא לא יעשה את זה, אז הראש שלו יעוף, כן, חד משמעי.
הראש שלו יעוף, והמניית הזוז, ויהיה דרמות, ויהיה זה, וזה יכול להיות פרויקט של גוגל של 100 מיליון דולר, לא של מיליארד, גם של 50 מיליון.
ברסה היא לא חברה נסחרת. ברסה היא לא חברה שנסחרת בבורסה.
אבל ברסה היא שכונה.
היא כן חברה עם בעלי מניות, תום, ויש דיווח של בעלי מניות, וחברה...
נכון, והוא גם עושה את החובות שלו הוא גם עושה את החובות שלו עם אספות של סוסיוס, והוא מפרט את הכל, ואתה יכול לכעוס עליו, וגם אני כועס עליו, והשקרים האלה בעיקר מתסכלים אותנו, האוהדים. עכשיו, אני גם יכול להבין למה הוא עושה את הדברים האלה. הוא אומר שיהיה לנו פייר פליי, כי ברסה עדיין צריכה להיות רלוונטית בשוק העברות. מה לעשות? אם הוא, לא, אם הוא יגיד אין לנו פייר פליי, אז אתה לא יכול בכלל להתחיל לדבר עם ראשפורד.
טוב, אבל אני הרבה יותר זהיר ממך, אני אפילו לא טוען שיש קרים, אני לא טוען שזה בכוונה, אני רק אומר, קורה פה
לא, משהו שקרים.
מאוד מוזר. אוקיי, אז אני נזהר, אבל אני אומר, קורה פה משהו מאוד מוזר, יש פה התחייבויות שאנחנו לא עומדים בהם. עכשיו, או שהחברה הטורקית אשמה, או שהדירקטור שאחראי על הפרויקט אשם, או שהנהלת ברצלונה אשמה, או שיש פה בכלל, כמו ששי אומר, איזשהו דיווח כוזף שהוא בכלל לא תואם להתקדמות הפרויקט בשטח. אבל אני רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו היום באוגוסט, סוף אוגוסט. לפני 3 חודשים, כמעט על היום, שיחקנו את המשחק האחרון בהר היהודים, נפרדנו יפה מהר היהודים, אמרנו תודה, אמרנו תודה על האליפות שלקחנו שם.
נחזור לשחק שם.
אמרנו שלא נחזור לשחק שם לעולם, וזה גם היה ברור שלו. השאלה היה אם יהיה גמפר, אם יהיה לפני גמפר, אחרי גמפר. אף אחד בכלל לא חשב לרגע שב-14 בספטמבר נהיה בספק. עכשיו אני רוצה
ממש לא, אני בכלל לא הייתי משוכנע שאנחנו נעלה לשחק בקמפ. אתה יודע למה? כי אני כבר כל כך רגיל שזה נדחה וזה לא נכון וזה מתברר כלא אמיתי. אני בכלל לא הייתי בטוח שברסה תעלה לשחק מול ולנסיה ב-14 ספטמבר, וככל שהשבועות חלפו, אני הייתה לי תחושה שזה לא מסתדר. הבאסה הגדולה היא שאנחנו לא יכולים לשחק בהר היהודים, אני לא מאמין, כי אני מתבאס שאנחנו לא יכולים לשחק בהר היהודים, אבל זו האמת, כי יש שם הופעה, כי יש שם הופעה שאי אפשר להזיז עכשיו. כן, בדיוק, אז זה ממש מבאס, כאילו.
בוא נתעסק בבשר.
זה לא עבד ביוטה, כל העידן הזה של פוסט קארל מלון, אבל בסדר.
בוא נתעסק בבשר עצמו, זה או מונטיליבי של ג'ירונה, או לבקש מוולנסיה להחליף ביתיות, מוולנסיה ומהליגה, ולהתארח במסטאיה.
ומה הלאה?
הלאה מקווים שכן נחזור. יש תוכן גיבוי להזכיר את אתר היהודים, את המונג'ויק, עד פברואר, מבחינת העירייה. בעירייה אגב אומרים, אין בעיה, תיקחו את זה, תשלמו, תשתמשו בזה, כי רוב הזמן באוף סיזן, שזה אוקטובר, נובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר, האצטדיון הזה לא משומש בכלל. אז מבחינתם אין בעיה. ברסה מקווה מאוד מאוד, תוך כדי שמנסים למתוח את זה עד הקצה, כדי כן לקבל את האישור הזה מהעירייה לארח, אתה יודע, עם הסיפור הזה של השלבים, 27,000, 48,000, 60,000, ואולי יקרה שם נס. יש אופציה שלדעתי היא ריאלית, והיא הולכת לקרות, לצערנו, שזה לארח את משחקי ליגת האלופות בהר היהודים, ובליגה, תודה, תחכה עד שיהיה אישור סופי.
אתה יודע, אני מסתכל שנייה על הליגה, אז יש לנו בעצם ב-14 על פניו, יש לנו את ולנסיה, ומיד אחרי זה יש לנו ב-21 את חטאפה, גם אמור להיות בבית. אחרי זה אובידו בחוץ, אז זה לא משהו שאנחנו בונים עליו, ואז סוסיידד בבית ב-28 בספטמבר. זאת אומרת, בטווח של שבועיים מתוך הסיפור הזה, אנחנו נשחק בקאמפ נו את המשחקי ליגה?
אני לא יודע.
זאת אומרת, אני מנסה להבין, כי אם אומרים ש-14 על הקסקס, אז אני אומר, טוב, 14 יעשו עכשיו מרוץ, ירוצו, בעשירי לספטמבר יגידו לנו שמצטערים, זה לא עבד, אוקיי. אבל ב-21 או ב-28, זה כבר יהיה הרבה אחרי הדדליין הזה.
אני באמת, באמת, באמת לא יודע. בכל מה שקשור לבירוקרטיה וטופסיאדה של בנייה, אתה יודע, שזה לא רק, זה אישור של חשמלאי, ואישור של קבלן מים ואינסטלטור.
כן, אבל זה לא המשפחת פעל עוברת דירה, זה ברצלונה עוברת דירה, מדברת עם העירייה. הם לא מתקשרים למוקד העירייה ומזמינים מישהו שיבוא לבדוק את הדירה, נכון?
נכון, אבל יכול להיות גם מישהו שיבוא מהעירייה ויגיד, שומע, החנייה פה, העתיקה בחנייה פה מסוכנת, יש שם איזה משהו נכון, שבולט.
אבל אז יגידו לו, תחזור עוד יומיים, תראה את זה מתוקן. הוא לא יגיד, יש לי תור עוד חודש.
בסדר, והיה את הסיפור הזה שמצאו מעל 700 ליקויים, אז בזמנו שעשו את הבדיקה של העירייה, זה היה ביוני לדעתי, ובמועדון אמרו שמאז תקנו את זה, אבל אתה יודע. ליקויים, בסוף שצריך איזה חותמת, ש... שישרו את זה.
בסוף, טופס 4, זה טופס טיולי, מגיע מהנדס מטעם העירייה, עובר על שורה של דברים, ומאשר, אין חוכמות. בקיצור, אתה לא יש בשורות. דבר אחרון, שוב, אנחנו לא אוהבים לגעת בדברים, יותר מדי, פייר פליי, אנחנו כבר מבינים ש... כל עוד לא עוברים לאצטדיון, אז אין את ה-VIP, אין את ה-VIP, אין פייר פליי, ולמעשה ברסה תמשיך להסתמך על הרישומים הדי בפוקס שנעשו של רשפורד וז'ואן גרסיה, בשל הפציעות והטרינקאו והחוזה של קונדה ושאר המיליון פה מיליון שם.
רגע, יש לי שאלה פה, שי, מה, לגבי מה שיוז אמר, אם אנחנו משחקים בקמפנו, אז זו עובדה מוגמרת שגם יקבלו את העסקה של תאי ה-VIP?
זה לא קשור לזה, זה קשור עניין של הפרשנות של הליגה מול הבטחת הכנסה של ה-VIP, שאמורה להגיע בספטמבר, זה התשלום של 40 מיליון יורו, למול מה שהליגה מצפה לזה, שזה אני רוצה לראות חשבון כסף בבנק, וזה לא קרה. זה יקרה בספטמבר, לפי מה שהם אומרים. אבל בברסה אומרים, יש תאי ה-VIP, זה יקרה בספטמבר, אנחנו נארח את ולנסיאטה במרכאות, ואתם תראו, תאי VIP בפעולה, כל הפלייר זון שיש לברסה שם וכל זה.
ואז זה אמור לפתור את בעיית הפייר פליי, גם אם טר שטגן חוזר בדצמבר.
אמור זה שם של...
אמורים זה המאמן של מנצ'סטר. מה לגבי, בעצם עזבו שנייה, שימו את הפייר פליי בצד, יו, ברח לי כבר, ברחה לי השאלה מכל הסיפור הזה, אז בעצם...
לא, כי אני, פשוט אני שואל את עצמי, אם זה באמת המצב, וברסה יכול להיות מתכוננת, כי היא אומרת, אמור זה שם של דאג, ולך תדע, אולי גם לא ישרו לנו את זה, אחרי שאנחנו כבר נשחק בקמפנו. אז בגלל זה בעצם, בגלל החשש הזה, התחילו להציף את קסדו כמשהו שכיר, כאופציה למחירה, כדי שכן יהיה את הפייר פליי אחר כך? אני לא יודע. כל נשמע כאילו לא אמין.
אני לא חושב ש... קודם כל 30 מיליון יורו על קסדו לא היו עוזרים לך עכשיו. אתה צריך יותר מזה. יכול להיות, זה לא היה אינטרס של, אוקיי, הנה ווסטאם בא לברצלונה לדבר על קסדו. זה היה סוג של גישושים. שניפחו אותם עבר לכל פרופורציה. או שרואים לעשות בברצלונה, לא חושב שזה באיזה שלב מתגבש, וגם ההצעה של 80 מיליון יורו על פרמין, זה פייק מוחלט, זה לא קרה. אני כן רוצה להאמין שמתישהו הכסף הזה יגיע, כן? אגב, באותו נושא של העניין של הפייר פליי, המשחק במיימי כנראה
הולך פייפן. אז זה מה שרציתי לשאול. הקטע הזה, זהו, זה השאלה שברכה לי, הקטע הזה של המשחק במיימי, של הסולחה עם טבס, זה לא קורה.
נראה שקודם כל יש התנגדות של הנמסיס, של הנמסיס שלנו, נכון?
של ה-Powers That Be.
והתנגדות של איגוד השחקנים הספרדי, כשטר שטגן גם מסתבר, השתתף באופן בשיחת זום של הדבר הזה, ואישר, שהוא גם הצד שלו לא מוכן לזה.
מדהים.
ובספק גדול מאוד שזה יקרה. מה? לפורטו לא אהב את זה, אתה צודק.
לא, פשוט מצ במסלול של I don't give a flying fuck anymore, ממש.
לא, הוא דיברנו על זה, שהוא מחלקל את דרכיו לא הכי טוב, טר שטגן, כן.
הסיפור הוא שאנחנו עדיין לא רשומים עם ג'רלד מרטין ושצ'סני ורוני, ששום שיחק במדי ברסה אתלטיק
ותן
פננקה נחמדה, ואנחנו כאילו פניה עוזב לאלצ'ה. אני חושב שאת שסני הצליחו, כאילו פניה לא הולך לאלצ'ה אם לא היו בטוחים שירשמו את שסני. אני לא חושב שדקו עד כדי כך מטומטם, אז לדעתי כן יצליחו לרשום אותו ואת ג'רלד מרטין. ורוני, אני לא יודע. זה תלומה.
מדהים אותי.
השחקן של 2 מיליון יורו, כן? השחקן של 2 מיליון יורו, אנחנו בספק.
מדהים אותי איך שחקן כמו פני, אגב, אני חייב להגיד שלפרקים בעונה שעברה ממש הצטיין, כולל בכמה משחקים נגד ריאל וכו', מוצא את עצמו בסוף הולך לקבוצה כמו אלצ'ה, אני חושב שהוא שווה יותר מזה, גם כלכלית וגם מקצועית. קצת עצוב לי בשבילו, אני חייב להגיד, זאת אומרת, אלצ'ה זה באמת, זה חור, הוא מסריח לשחק בו, סליחה, אתה לא מתמודד על כלום, פחות או יותר, הוא שווה קצת יותר, לא?
הוא בחר את זה.
מה זה הוא בחר? זה לא שזה היה זה או יובה, נכון?
נכון. לא, לא, הייתה לו צעה גם מקומו, של סס פרברגס.
כן, למה באמת לא? זאת אומרת, זה גם יותר מעניין מקצועית, גם יותר מאתגר, גם... בכלל, זה סרג'י רוברטו שם, ססק שם, למה לא? אלכס ויה. טוב, פתרונות לאיניאקי פניה. חברים יקרים, אז אנחנו בעוד שבוע מהיום, בדיוק בוויקס, נגד ריו וייקנו. אף פעם לא משחק שכיף יותר מדי לשחק בו. למרות שבאמת תנאי משטח מחורבנים כמו היום בלבנטה, אני לא בטוח שיהיו, היה באמת מקרש ספוג במים, ראו את זה בכל ביתה. הדברים חשובים שכדאי לשים אליהם לב השבוע, שי? אולי נחתים את הלנד השבוע, אני יודע משהו...
בטוח הלנד, בדקה ה-90.
אז הלנד אולי לא, אבל מישהו אחר? משהו לא?
ג'רארד מרטין.
ג'רארד מרטין אולי יירשם. יפה, אז ג'רארד מרטין אולי יירשם. מה עוד יש לנו להסתכל? אז אנחנו לא יודעים מה קורה עם קאמפ נו, אבל אנחנו לא נדע בקרוב. למען הגילוי הנאות, הגילוי בכלל, אנחנו מתכננים איזשהו אירוע יפה לקראת החזרה לקאמפ נו, הרעיון היה לעשות אותו ב-14 בספטמבר. כמו שאתם יודעים, אנחנו, צערי זה לא תלוי בנו, זה תלוי בלפורטה, אז לפורטה, פורטה, פורטה, יפה לא, לפורטה.
אתה לא תלמד, אה? לפורטה,
לא, לפורטה. לפורטה, לפורטה, ז'ואן לפורטה. אז בשעה הזאת בלילה, ב-1:50, אני באמת לא אלמד, ובגילי, אז ז'ואן לפורטה זה תלוי בו, ואולי במהנדס של עיריית ברצלונה. אז מה יש להחזיק אצבעות רק, נכון?
להחזיק אצבעות חברים, נשים פתקים בכותל.
טוב, תום, אתה חייב לנו, אנחנו הבטחנו לך ככה, איזה חצי שעה להיכנס באים אימא של לפורטה, לא יצא?
לא, אני כבר אמרתי, אני כבר אמרתי את מה שיש לי להגיד.
זה היה הדין, זה היה הדין, אתה לא רוצה שאנחנו...
אז אני אגיד את זה ככה, אני אגיד את זה ככה. אני לא מבין, אני לא מבין פשוט, איך הקבוצה יודעת שאנחנו לא בפייר פליי, ואנחנו לא מגיעים לשם. איך מחתימים שחקנים שבסופו של דבר נרשמים, בזכות פוקסים. אתה אמרת את זה בעצמך. פוקסים. אנחנו לא תכננו את המחירה של טרינקאו. אנחנו לא תכננו את הפציעה של טרשטגן. ובטח גם לא את העזיבה של איניגו.
זאת הגאונות שאתה לא מבין. זה הכל היה מתוכנן.
אלו הדברים שאפשרו את הרישום. איך אנחנו מתנהלים בצורה כזאת? זה הזיה בעיניי. וזה משהו שבלתי ניתן להסביר אותו בכלל. אני לא מצליח להבין.
אבל
טוב,
זה היה נורא עדיין.
מישהו ידע להסביר את זה.
בהתכתבות בינינו, היו שיחות על המקצוע של האמא של לפורטה, ומה אתה חושב עליו, ומה הוא צריך לעשות עם עצמו, והמורב אפילו בכתיבה מלפפון. אני לא רוצה לדבר על כל מה שכתבת שם, אבל היית קצת יותר כרס.
אני לא יודע אם יש פה מאזינים צעירים יותר, אבל לא אלה הדברים שאני כתבתי. אני הייתי ביקורתי כלפי זה, שאני לא מבין איך מחתימים שחקנים בלי שיש את האפשרות לרשום אותם. זו האמת. לא הייתה אפשרות לרשום אותם. קרו דברים שהם כל אחד יותר פוקס מהשני, שאפשרו את הרישומים הללו. אני פשוט לא מבין איך מתנהלים בצורה כזאת.
כן, כן,
עכשיו,
כן.
רק כדי לסבר אוזניים, איניגו לא עוזב, לצורך העניין, או טרשטגן לא נפצע, אנחנו דיברנו על אם דני אולמו לא יצליח להירשם סביב הקלאסיקו שהיה בסופרקאפ שנה שעברה, אתם זוכרים איך, כמה לפורט היה מאושר את התנועה שהוא נתן עם התנועה המגונה שהוא עשה שם בערב הסעודית שנכנסו בו על זה, כמה לחץ הוא שחרר, כי זה הפרסה הכי גדולה שיכולה להיות, שאתה רכשת שחקן ואתה לא יכול לרשום אותו, ומה שקרה עכשיו זה מה שעמד לקרות בלי הפוקסים הללו. אני לא מבין את ההתנהלות הזאת, צר לי, באמת.
לא, לא, אין ויכוח איתך. כמובן, אנחנו גם דיברנו עכשיו, באמת, הומור בצד, דיברנו גם על השאלה אם באמת לפורטה בעצמו כושל בנקודה הזאת, או שבאמת השאירו לו ירושה בלתי אפשרית של ברטומיאו, ומערכת יחסים מאוד מוזרה עם טבעס, שבאמת דורש את הפייר פליי הכי קיצוני שאני מכיר בכל ליגות הכדורגל המקצועניות באירופה, כולל אפילו השישית בטבעה ישראל. אז אני באמת לא מכיר...
זה קצת bit of both, יאוז, דרך אגב. הוא קיבל נדוניה מאוד מחורבנת. הוא קיבל נדוניה מאוד מחורבנת, וההתנהלות שלו איתה לא אופטימלית. אני מבין שצריך לשקר כדי שתהיה בשוק העברות, רלוונטי בשוק העברות.
לא, לא צריך לשקר לשום דבר.
למה אתה צריך להיות רלוונטי? לא, למה אתה צריך...
לא צריך לשקר, צריך לשדר אופטימיות.
אני מסכים איתך. צריך לדעת איך לעשות את זה, בטח לא להרים את הציפיות של האוהדים למקומות שהם נמצאים בהם כעת. ואני מוסיף גם את הקאמפ נו על זה, וגם את הפייר פליי. זאת אומרת, יש פה התנהלות קלוקלת, שאני חושב שהיא גם תולדה של חוסר יסודיות בהבנה של הסיטואציה שלנו. אני אסיר תודה כלפי מאמצים שנעשו, וזה שאנחנו כן הצלחנו לרכוש שחקנים, ובסופו של דבר הקבוצה נראית טוב, באמת, וגם ההחלטה שלו עם פליק הוכיחה את עצמה בענק, ואני לא מתעלם מזה לרגע. מצד שני, מה שאני אמרתי מקודם, עדיין מתקיים. אולי היה אפשר לפתור את זה בעוד מועד, אולי להבין, אוקיי, זה הסכום שחסר לנו בשביל להגיע לפייר פליי, איך אני עושה את זה מן הגורן ומן היקב? איך אני פחות מפריח פנטזיות באוויר? אני באמת חושב שההחתמה של השחקנים הללו הייתה כאילו אקט הכי לא אחראי שיכול להיות, וזה היה כפסע מאותו פיאסקו שכמעט קרה עם דני אולמו. אז המזל מאיר פנים ללפורטה, ואתה כבר אמרת בפודקאסט הזה שאת מה שנפוליון אמר, שהוא מעדיף את הגנרלים שלו עם מזל מאשר עם יכולת, וזה חשוב כל כך. אני פשוט לא חושב שזה משהו שהוא בר קיימה.
אני חושב שהמשפט העיקרי פה זה over promising, וזה מה שלפורטה מוכר מאז ומתמיד. הוא פשוט נמצא עכשיו במצב שהוא over promising כבר קיץ חמישי ברציפות. ובסופו של דבר, אתה יודע, אני כשלפורטה מבטיח משהו, אני לא מאמין לו.
אבל אתה יודע, שי, יבוא בסופו של דבר, רק מילה, קודם כל דברים כדורבנות, תום, שי, אבל יבוא לפורטה ויגיד לכם, האדונים היקרים שי פעל ותום רוזנבסר, אני מנהל פה קבוצה שאין לי כסף לקנות אגוזי, והנה רק היום, לפני שעה, מסתיים משחק שבו ראיתם את ראשפורד ואת גרסיה, ז'ואן גרסיה, רשומים בסגל ועולים ומשחקים, ואת הקבוצה שלכם משחקת לא רע על המגרש, וחוזרת מ-2-0 ל-3-2, וממשיכה להוביל את הטבלה בספרד, כבר עד מחזור, אני לא יודע כמה ברציפות, אחרי ששנה שעברה לקחנו כמעט כל תואר באירופה. אז מה אתם רוצים מהחיים שלי? כאילו, אני עושה מה שאני יכול, השאירו לי ירושה פח, אני לקחתי את הירושה הזאת, ואיכשהו אני גם אוטוטו מחזיר אתכם לקאמפ נו משופץ, וגם יש לכם אחלה סגל ותפסיקו להיעלם.
אז רק די עם ה-over promises, אבל... סבבה, אני אמרתי, אני מציין לשלך את הדברים
יגיד,
החיוביים, אבל
ה-over promises די. אבל הבטחתי ראשפורד וגרסיה, הנה הם על המגרש.
הוא גם הבטיח את זה, הוא גם הבטיח את ניקו.
הבטחת לי ניקו וויליאם, הבטחת לי ניקו וויליאמס, והבטחת לי שאני בפייר פליי בראשון ביולי.
נכון, אגב, המבחן הגדול יגיע, אני חושב עוד שנה, חוליאן אלוורס, חושב שאין אוהד ברצלונה שלא מפנטז עליו, בניגוד לכל הפנטזיות, זה פנטזיה שעשויה להתממש אם יהיה פייר פליי ויהיה את הכסף הנכון.
חזון למועד.
ושם יכולה להיות דרמה, כמו ששי הזכיר, זה גם על סף בחירות, זה יהיה נחמד מאוד להגיע לסיכום מוקדם איתו.
יש עוד זמן.
יהיה מעניין, אבל תום, ברור, הדברים שאמרת, תודה, שוב, צחקנו הומור בצד, זה מצב מאוד מורכב, זה מצב מורכב, מצד אחד ההישגים על המגרש יפים וטובים, מצד שני כל מה שקורה מסביב הוא באמת סוג של פרסה שלא מתאימה לארגון כמו ברצלונה, נגיד ככה.
אני רוצה להזכיר לכם שאם דקו היה מצליח עם השכנוע שלו ולקחת את תיאגו מוטה, היינו במצב הרבה הרבה יותר חמור עכשיו, בהשוואה לפליק.
אז אני חושב שבדברים האלה אנחנו נחתום, ואנחנו נגיד שוב תודה ענקית, ענקית למאזינים שלנו. שבוע שעבר, כמה? היינו מקום שני, שלישי בפודקאסטים בארץ. אז נגיד להם תודה ענקית, שבזכותכם אנחנו שם, ורק בזכותכם, נגיד תודה ענקית לשותפים שלנו, אסטרי אדם, שמבקשים להזכיר לכם כל הזמן, תשתו ותיהנו ותחגגו, אם אתם שותים, בבקשה, 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 אל תנהגו. נייחל בפעם המי יודע כמה, בפודקאסט הזה, לחזרתם של כל החטופים מעזה, חיים וחללים כאחד, ובמהרה, ולחיילים שלנו, וקודם כל לחיילים שהם אוהדים, שאנחנו יודעים ששומעים אותנו, לחיילים כולם, נקרא לשמור על עצמם. וזהו, נגיד תודה גדולה לך, שי פל. ותודה רבה לך, תום רוזנבסר.
תודה שי, תודה יאוז, ותודה לכל המאזינים שלנו.
וברוח הדברים האלה, המון המון תודה, ועד השבוע הבא, שיהיה ויסקה ברסה. יאללה ביי.
ויסקה ברסה.
ויסקה ברסה חברים, ביי ביי.